נציב יום, פלג משה כורש בן אילנה ועמיאל יזכה לזיווג הגון מהרה, אמן ואמן. אפלה ופלה, אות יוד. יבלת. מקובל מפי זקנים כי אדם שסופר את הכוכבים באצבעו, יהיו לו ביד פצעים יבשים. יבלות. בספר שולחן ערוך המקוצר, חלק ד' עמוד שז, מסופר על חכם שלעג על זה, וספר את הכוכבים באצבעותיו מספר פעמים, וצצו לו פצעים בידו. אדם הסובל מפצעים אלו, דהיינו יבלות, ייקח עץ הדס וישרפנו באש, ובעודו חם יניחו על הפצע, ביבלת תנתק ממקומה. יד. היד מחולקת ל-14 פרקים, ומכאן השם של היד. בגימטרי 14. כך מבואר בספר רביד הזהב, שמות למד יוטט. הברכה שרויה בידיים. כך מבואר בספר דברי חנה השלם חלק ב', הרב הקדוש מקושליץ, זכר צדיק לברכה, היה מקפיד ומזיל לא לשים את הידיים אחריו. אמר שקיבל מסכנו הרב הקדוש מצאנז, זכותו יגן עלינו אמן, בחמיב, הגאון הקדוש משינוה, זכותו תגן עלינו אמן, שבמקום הידיים שורה ברכה, וממילא אין משום כבודם שיש לכם האדם אחרי גבו ויחזיקם כו. יש כאלה הולכים בדרך גאווה, ידיים מאחורה, תופסים אותם וזה. זה אומר, הברכה שורה ואין. אין משום כבודם להשליחם אחרי גבו. יש בזה עוד סודות על פי הקבל. יהו. המלך יהו בתחילה היה צדיק. בסוף נהיה רשע. מה הסיבה? כי ברית קרותה לשפתיים. ביקש להרוג את כל נביאי הבעל. כדי להצליח, בישר להם כך. אחאב עבד את הבעל מעט. יהו יעבדנו הרבה. הוא התכוון לאסוף אותם על ידי כך שיבואו ולא יפחדו ממנו ויוכל להרוג אותם. וכך היה. הם באו אליו, התאספו, הם שמחים, הנה יש לנו עוד אחד תומך, נלהב. ואז הוא ציווה לשחוט אותם כולם. ולמרות זאת, בגלל שיצא מהפה שלו, יהו יעבדנו הרבה, נכשל בסוף בעבד עבודה זרה. כי ברית קרותה לשפתיים. מה שמוציאים מהשפתיים, אז בדרך כלל זה מתקיים. יהודה. כשנותנים את השם יהודה לרח הנימול, זה מסייע לו להיות חסיד. כך כתב בעל טהרת המים, חטא למדווה, בשם הארי זכרונו לחיי העולם הבא. חסיד, לא מצינו בשס, כי אם רבי יהודה בן בבא, ורבי יהודה ברבי אלעאי. והשם יהודה דווקא הוא מסוגל לזה. יהיו לרצון. הפסוק יהיו לרצון, שאנחנו מסיימים את תפילת 18, מתחיל באות יוד, מסתיים באות יוד, ונזכרת שם האות יוד 10 פעמים, ויש בו בפסוק 10 תיבות. יוד, 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 יוד. הסודות של הפסוק הזה נוראים ונשגבים. וכל האומר אותו בנחת ובכוונה בסיום התפילה, מובטח לו, תפילתו לא תחזור רקם. כך כתב על סדר היום, וגם תראו במשנה ברורה, קוף קף חט חט. יולדת. נשים היולדות לעת זקנותם, יולדות בדרך כלל בת. כך כתב הספורנו, בראשית כ"א. ובזה באר את הברכה שברך השם לאברהם ושרה. וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. כי זה לא כדרך הטבע. בדרך הטבע מולידים בזקנה, מולידים נקבה. ולכן בישר שזה יהיה דווקא בן. נשים בישניות בדרך כלל יולדות תאומים. כך כתב בעל עץ יוסף, מדרש רבה, סמך תדבר. זאת הסיבה שרבקה ותמר ילדו תאומים. כי היו בישניות. רבקה, נאמר ותיקח הצעיף ותתקס, תמר, בתחס בצעיף. יום הולדת. ביום הולדתו של אדם מזלו גובר, מתרומם ומתעצם במיוחד. כך מבואר בספר רסיסי לילה עמוד צדיקי ב. בשם מקורות רבים. היום שאדם נולד בו, אזי הוא בתוקף מזלו. ואין לו לראות באותו יום בכל שנה משום דבר שירע את מזלו אז. מהרי מינץ שוט, מהרי מינץ סימנטט. מדברי החתם סופר, פרשת ויירו, עולה כי יש לדחות את מסיבת יום הולדת מדי שנה בשנה ליום הברית. כך גם עשה אברהם, שנאמר ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. וכתב החתם סופר, ונרעד ביום מילתו עשה סעודה. וכן בכל שנה, כדרך שהמלאכים עושים. וכן בכל שנה, כמו שעשה פרעו, כן עשה אברהם אבינו ביום מילתו של יצחק. יום הכיפורים. אדם שחזר בתשובה שלמה ביום הכיפורים, לא רק שכל עוונותיו מתכפרים לו, אלא הקדוש ברוך הוא נותן לו לב חדש. כלומר, כל הנטיות של הלב הרצונות בטלים ומבוטלים, לא שרירים ולא קיימים. גם בוער במדרש רבה שמות ובכל שנה ושנה סולח לעוונותיהם ומחדש ליבם ליראתו, שנאמר ונתתי לכם לב חדש. אלמלא כפרת יום הכיפורים, העולם לא היה מצליח להחזיק מעמד יותר משנים בודדות. כך כתב על החינוך פרשת אחרי מות. מסיבה זו יש לברך בשמחה עצומה את ברכת שהחיינו בכניסת היום הקדוש. שכן כאמור בזכות יום הכיפורים, העולם קיים. כך אמר הגאון רבי יצחק לנדה, זכר צדיק ברכה. דבר פלא, בסידור הרשש ובכוונות הארי, אין הרבה כוונות וייחודים על הנוסח של תפילת יום הכיפורים, למרות שימות החול עמוסים עד אין סוף בכוונות וייחודים. מה הסיבה? מטרת הכוונות והייחודים זה להוריד שפע. אולם בימים אלה ארובות השמיים פתוחות, ואין צורך אם נשפוך שיח ממעמקי הלב לפני אדון הכל. כך כתב בעל באר החיים, ראש השנה עמוד ריח. בכל חלקיק שנייה מהיום הקדוש יש כפרה. כמובן במסכת קריטות זן נמצא כי ישנם אין ספור אפשרויות לכפרה ביום הכיפורים. לכן הוא נקרא בלשון רבים יום הכיפורים, כי כל חלקיק שנייה מהיום הקדוש יש בו כפרה. והוא לא נקרא יום כיפור בלבד, כי יש בו כפרות רבות. כך אמר הגאון רבי יצחק לנדא, זכר צדיק וברכה, בעולת תמיד עמוד סג. מנהג אנשי מעשה לא להזכיר את שמו של יום הכיפורים, אלא לכנותו היום הקדוש או היום הגדול. מה הסיבה? להורות כי קדושת היום היא ממקום נעלם הראוי להסתירו. כלומר, למעלה מהזמן והשכל. לכן המסכת העוסקת ביום הכיפורים נקראת יומה. מסכת יומה, סתם. לא מסכת יום הכיפורים. לא כמו מועד, שבת, פסחים, ראש השנה, סוכה, אלא יומה. כך כתב על בני יששכר, תשרי מאמר עליהם. אדם שיאכל ביום הכיפורים, בלתי לשם לבדו, לשם שמיים בלבד, ללא שום כוונת הנאה, לא יעבור שום איסור. והוא עדיף על אדם שצם. כך כתב החתם סופר על התורה בהפטרה לפרשת פקודי, דיבור המתחיל אז יקל. נראה לעניות דעתי, דוודאי לאכול ביום הכיפורים לשם מצווה, אם אדם יכול לכוון כל מה חשבתו לכבוד השם, בלי שום כוונה אחרת להנעת הגוף, הוא צורך גבוה כמו קורבנות הנשיאים, ועוד טוב ממנו. אבל מי יכול לעמוד בזה? אולי מגדולי ישראל. אם שמעתם על אחד כזה שאכל ביום הכיפורים לשם שמיים, תודיעו לי. אבל החתם סופר אומר, הרי זה מועד. בשנה שחל יום הכיפורים בשבת, מצויים בה שריפות רבות. כך כתב בעל אלף כתב, בעוד סך. שמעתי שבשנה שחל צום הכיפורים בשבת, שכיחים הרבה שריפות בשנה ההיא, וכן ראו כמה וכמה פעמים. נר של יום הכיפורים, שמרבה לנטוף, סימן טוב לבעל הנר. כך מבואר בספר לקט יושר, אור החיים, עמוד קלה, בשם בעל תרומת הדשן. זכורני, השעבה שנטף מן הנרות ביום הכיפורים היה של החזנים ושל השמשים באושטריך, באוסטריה. הגאון חשב, מי שנוטף הרבה מן הנר שלו, עשה צדקה הרבה ביום הכיפורים וזה טוב לו. יום המיטה. ביום שבו האדם הולך לבית עולמו, עוד בטרם יכבה נרו, בעודו חי, הוא כבר יודע לאן ילך. האם לגן עדן או לגיהנום? כך כתב רבנו בחיה, בראשית ממזן למד. יודע אדם ביום מיטתו לאן הוא הולך, אם למקום צדיקים או רשעים. בטרם נפטר אדם מן העולם, באים מלאכי השרת וחוזרים עמו על כל התורה שלמד בימי חייו ומזכירים לו את כל אשר שכח מתלמודו, כדי שלא יהיה לו בושת פנים לפני הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. כך מבואר בילקוט שמעוני משלי יוד, רמז תתקמה. יום הנילוס. יום הנילוס הוא יום מיוחד בארץ מצרים. חרטומי מצרים היו לוקחים כלה נאה ויעלת חן ממשבצות זהב לבושה, ורבית זהב על צברה, והוליכו אותה בתופים ובמחולות, והעמידו אותה על היאור, והטביעו אותה בים. כי אמרו זו סגולה שהיאור יפרה וירבה ויוסיף ויגדל. מהבולים כבר אמרנו. כך היה מנהגם במשך מאות שנים. כמבואר בספר דברי יוסף עוד חטא. יום טוב שני. עיקר קדושת יום טוב לתושבי חוץ לארץ הוא ביום טוב שני. כך כתב על אמרי פנחס עוד רצב בשם רבי מנדל מפרמישלן. בחוץ לארץ עיקר היום טוב זה יום טוב שני. כי ביום טוב הראשון עדיין אינה מגיעה ההערה. והקדושה של יום טוב אינו חל עד יום שני. יום כיפור קטן. אמירת תפילת יום כיפור קטן שאומרים האשכנזים בכל ערב ראש חודש, בכוחה לבטל גזר דין מוות מעל ראשו של אומר. כך אמר פעמים רבות רבי יעקב ישראל קנייבסקי, בעל הקהילות יעקב, הובאו דבריו בפניני רבנו קהילות יעקב, עמוד למתת. היה אדם אחד מזקני חכמי בני ברק, שהייתה לו מחלה מסוכנת, ותמיד הוא היה בסכנה, והוא הקפיד כל חודש להגיד יום כיפור קטן. ולמרות המחלה האיומה, הוא שרד שנים. פעם אחת הוא שכח, כי הוא חשב שראש חודש זה לא היום, זה מחר, והוא מת באותו חודש. מה שעצר את המיטה שלו, זה אמירת יום כיפור קטן. יום נשק. בירושלמי, סוף מסכת יבמות מובא, סקוטה לראשי ביום נשק. בשעה שהקיץ והחורף נושקים זה לזה. כלומר, זמן המעבר בין שתי עונות הוא זמן קשה לגוף ורגיש מאוד למחלות, וצריך עזרה וסיכוך משמיים לעבור תקופה זו בשלום. הרמב״ם אומר בלשונו, שינוי וסת, תחילת חולי. שהביסות משתנה בין חורף לקיץ, אז זה תחילת חולי, מתחילים, שפעות, כל הדברים. יומה, מסכת יומה, מסכת היחידה בש"ס המכונה בלשון ארמית. הסיבה לכך היא, משום שיום הכיפורים, הוא יומו של הקדוש ברוך הוא בלבד. הכל נעשה על ידו, בלי סיוע מלאכים. ולכן המסכת העוסקת בענייני יום הכיפורים מכונה יומה בלשון ארמית, לשון שאינה ידועה למלאכים. כך אמר הגאון רבי יצחק לנדה, זכר צדיק וברכה, בעולת יצחק, עמוד סמך א'. הלומד משניות יומה ביום הכיפורים, נחשב לו כאילו עשה את סדר עבודת יום הכיפורים והקריב את קורבנות היום. כפי הנאמר, ונשלמה פרים שפתנו. כך מבואר במטה אפרים טרית כ"ד ובשולחן ערוך הרב טרחה. יונה. היונה מטילה בכל חודש מחודשי השנה שתי ביצים. מביצה אחת זכר ומהשנייה נקבה. פרט לחודש אדר שאינה מטילה ביצים. כך כתב הרשב"ם בבא בתרא פ"א א'. היונה לעולם לא תתלוש מן המחובר בשבת. כך כתב היעבץ. ובו דבריו בפרדס יוסף פרשת ויחיות ג'. וזה פשר הפיוט. יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי. כי בשבת היא לא תולשת מן המחובר. כמו כן, היונה מבחינה בתבועה שנקצרה בשבת, ולעולם לא תאכל ממנה. כך כתבו עיון יעקב, מסכת סוטה למתחד ויעבץ, בבית מידות עליות הטבע, דף קוף קף. היונה נחה תוך כדי מעוף, להבדיל משאר העופות, כשהן מבקשות לנוח, הן נוחתות על סלע, אילן, ונוחתות עליו. היונה נחה. תוך כדי מעופה, היא נחה. בכנף אחת, ועפה עם הכנף השנייה. כך מבואר במדרש רבה, בראשית, פרק למתת, ובילקות שמעונית, תהילים, פרק מנהל. ליונים יש טבע, לעולם אין היון והיונה נכנסים יחדיו אל הקן. כשהיונה נכנסת לקן, היון ממתין בחוץ. הסיבה לכך אומר רבי משה מרדכי שולדינגר, זכר צדיק לברכה, כדי שלא יתחככו אחד בשני, ויגרם לשני צער, שיכול להתפתח למריבה. איי, איי, איי. טבע יונה רגוע, לכן השם לא ברא לה מרה, שהמרה התפקיד שלה להרגיע את הכעס, כמו שמביא רן בתחילת אלו טרבו. היונה אינה משמיעה שום קול או עברה מפיה להבדיל משאר העופות. כך נוהגים היונים בכל חודשי השנה פרט לחודש ניסן, שאז הם מצפצפים ומשוררים. כך כתב רש"י. זו כוונת הפסוק למנצח על יונת אלם. להבדיל מכל ברועי תבל שהקנה והוושת שלהם נמצאים באמצע, אצל היונה הם נמצאים בצד. כך מבואר בסמלה חדשה בתבועות שור סוף סימן כף. באיברי היונה יש חידוש אשר אין בכל ברועי תבל. והוא סימני הקנה והוושת, אשר הם בכל בעל חי, ואפילו באדם, באמצע הצוואר. אצל היונה הם מן הצד. יונה ותור. לעולם אין התור מחליף את בן זוגו, גם אם בן הזוג כבר אינו בחיים. לעומת זאת, היונה אינה מחליפה את בן זוגה רק כל זמן שבן הזוג חי, אך לאחר מותו היא מחליפה אותו. מסיבה זו כתב בעל התורים, תזריע יוד בית וב, בקורבן יולדת כתבה התורה, כשמביאים קורבן יולדת כתוב יונה או תור. בתחילה צריך לחפש יונה, עדיף. ואם לא תמצא, תביא תור. למה? משום שמביאים רק אחד בקורבן יולדת. ואז נמצא שבן הזוג של התור יישאר בודד לעולם. כי הם לא לוקחים אחר כך כלום. לא כמו יונה. אז לכן עדיף יונה או תור. כדי שלא יישאר בודד. בשאר הקורבנות נאמר תורים ובני יונה. משום שמקריבים שניים. לכן אין עדיפות לתור על היונה. כי בלאו הכי לא יישאר מישהו בודד. לא מומלץ לגדל בבית תורים ובני יונה, כי נזקים כבדים עלולים להיגרם כתוצאה מכך. כך מובא בספר נגיד ומצבר, רש חלק ב', מובא בשם רבי חיים ויטל. בית שמגדלים בו תורים או בני יונה, או שימותו הבנים, או שלא ייפקדו בפרי בטן. אבל מותר לגדל תורים ובני יונה לצורך מצוות שילוח הקן, כיוון שעושה זאת לצורך מצווה, שומר מצווה לא ידע דבר רע. כך מבואר בשו"ת התעוררות תשובה, חלק ב', סימן לז. יונה הנביא. איך התעכל יונה הנביא במעי הדג בו שהה? ומה אכל יונה בהיותו במעי הדג? בפירוש רש"י על יונה ב', מבואר שכל מה שנשאר מהמן שאכלו בני ישראל במדבר, נתן הקדוש ברוך הוא לדג כדי שלא יעכל את יונה במעיו. ומזה גם אכל יונה. שמעתם דבר כזה? עכשיו מי שקשה לו להבין, אז אני רק אסביר לכם, כן? אם זה היה נגיד לוויתן, כן? שבלע אותו. אז אתם יודעים שיש לוויתן כחול, 35 מטר, פי שתיים מהבית כנסת פה, אורך, בקוטר 6 מטר, שתי קומות. אפשר לשחק שם טניס. אבל בכל אופן יש לו מערכת שמעכלת כל מה שנכנס, אפילו דגים קטנים, אז איך הוא לא טחן אותו שם? אז הנה, קיבלתם הסבר. השם פיצה אותו עם מן, ונשאר כבר מספיק, גם בשביל. וזה גם נס, בתוך נס, בתוך נס, בתוך נס. כי המן שנותר יום מחרת, היה מתמלא תולעים. והקדוש ברוך הוא שמר את זה בשביל שיהיה לדג. מסתמה, מה ההסבר? מה מסתמה? כי אם הוא היה ממשיך, לא נותן לו אוכל לשלושה ימים שהוא החזיק את יונה. אם הוא לא היה נותן לו את האוכל, אז הוא היה צריך כל פעם להכניס דגים, 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 ותוך כדי מערכת העיכול מעכלת, ואז הוא יצטרך לעכל אותו גם כן, תוך כדי. אבל אם היה לו מן כבר בתוך, וזה הסביע אותו, אז הוא לא היה צריך לחפש אוכל, כמו שאומרים, לפתוח תלוע ולהכניס לשם אלפי דגים. אז ממילא הוא היה רגוע, וככה התפרנס יונה, ופלט אותו. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו. אם קדוש קשם, הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו. אין קדוש כשם ישמחו במלאכותך, שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת, ישמחו במלאכותך. עם מקדשי קדש שביעי שבת, מקדש מקדש שביעי שבת, ישמחו מלכותך, שומרי 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 שבת וקור עונג שבת, ישמחו מלכותך, שומרי שומרי וקורא עונג שבת. רבי חנניה אומר,